ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9:01, בוקר טוב.
בוקר טוב, אין לי את זה, מה אני אעשה? תתקדם.
להתקדם לאן?
לאן שאתה רוצה.
רגע, בוא נראה
מה... למעלה, למטה.
כן, מה נשמע?
בסדר. סך הכל.
יפה.
מקום שביעי. למה אני תמיד צריך להיות אחריך? מברוק, מקום שביעי. אמנם זה לא רביעי חמישי של אתמול, יש לי איזו גלישה קטנה, אבל שביעי, כל עוד זה בעשירייה הראשונה, אנחנו לא מודאגים.
כל עוד אנחנו, בואו נראה, משחקי השף 10-3, החדשות של 13-6-6.
יותר טוב מ... רגע, איך המדורה, לא המדורה המקדמת, האזור מלחמה לפני החדשות 13?
6-4.
אז אתה יודע מי כבר מונתה שם, כן?
לא.
אחת שאתה משתמש בשמה, כן?
לא, אבל...
התקשרו לטלי בן עובדיה, מישהו סיפר לי שצעקת על סרט, התקשר לטלי בן עובדיה.
לא, הוא אמר לו, הבאתי סיפור בחיים, אמרתי לו, תרים טלפון, אם יש לך את הטלפון של טלי בן עובדיה, הייתה לי, זה ברק סרי.
אם אתה תספר לי עוד פעם אחת שהשתלשלת עם הסנפלינג לתוך הזה...
לא סיפרתי את זה אף פעם, אלף פעם סיפרת את זה פה. זה דברים שמספרים עליי. רק תשאלו אותה, את רם לנדס, אתה יודע, אנשים שהיו, אם הבאתי סיפור בחיים, כן?
בקיצור, אז היא מצליחה כאילו, עד עכשיו החדשות היו, אחרי האזור מלחמה, החדשות שלהם היו יורדות.
נכון.
עכשיו, מה שחשוב, אם אתה רוצה להתחיל להזיז את העסק, זה שניהלו קצת, זאת אומרת שזה לא תהיה ירידה אלא עלייה, ואני רואה שהיא עשתה את זה פה היום, אז יפה, לא, למרות שעניין להשפיע על רייטינג זה עניין של חודשים.
כן, בוא, לא הייתי עושה מיום אחד.
כן, כן. נכון, נכון.
חדשות 12, 15, 2, ירידה, זה יפה, כשהם יורדים. כוכב הבא מתחת ל-20-19, זה יפה, בסדר.
מתחת ל-20, זה גם מתחת ל-40-19, אתה יודע.
לא, לא, זה יפה, פעם ערוץ 12, ערוץ 2 היה תמיד...
נגמר, היום 19, מה זה פיצולים ועניינים?
והחדשות 15, ראיתי, אולפן שישי היה 12 משהו, יפה, יורדים, בסוף העם ייטוש אותם. כי לא ייטוש השם עמו, וייטוש עם ישראל את ערוצי התבלה.
אז זהו שלא בדיוק, כי כשברגע שיש הפסקות יש תמיד ירידה, והיא לרוחב כל החזית, והיחסיות נשמרת.
למה? אנחנו על 9-1, מה אתה רוצה?
לא, אנחנו... וערוץ 12 על 19?
לא, על 15, החדשות.
לא, 9-1 זה אתה.
בסדר, החדשות אצלנו 8-7. בסדר, אוקיי.
8-15, זה בדרך כלל סביב פלוס מינוס חצי. טוב, נו, בחיית, תשמע, אנחנו לא, זה לא באמת... אני חושב על המאזינים האומללים שלנו. זה, אתה יודע, אני קבל הרבה תלונות, גם על זה...
אם אני לא מדבר על הרייטינג, אנשים שולחים לי הודעות מה הרייטינג.
גם על זה, וגם כן, אני מקורביך, בואו נאמר.
לא, אנשים שלא מכיר, מה פתאום?
גם על שיעורי התורה והתלמוד שאתה, לעניים מרודים שאתה מעביר פה, זה לא הערוץ הנכון, התבלבלת.
לא, תשמע, אתה התבלבלת. זה בדיוק הערוץ הנכון.
אוקיי.
זה בדיוק הערוץ הנכון.
אתה רוצה להיות אורי זוהר? בסדר, בסוף תשאר.
לא.
תשדר עם החברות שלך כנראה בסוף.
לא, בסדר. דברי תורה בנחת נשמעים.
בטח זה יהיה בטח מעניין.
כן, יפה. טוב, תראו, בוא נתחיל כמה דברים. בוא נתחיל גיא פינס. תן לי גיא פינס, בבקשה. שימו לב לטיפוסים שמשדרים לכם בערוצי התבלה. יש לך, אין לך? למה ליציקה? ואי בנסוע יציקה ארון. כן, בבקשה.
החטופים עוד לא חוזרים, אבל כוכבי הפסטיגל דווקא כן, וזה מתחיל ממש בקרוב.
שמעתם, החטופים לא חוזרים, אבל כוכבי הפסטיגל דווקא כן. איך אמר משה כהן אליה אתמול, אולי אפשר לעשות הצרכה, להחליף ביניהם. בסדר? להחליף. הבנת, אתם מבינים, זה האנשים שמדברים...
הבנתי, אתה נגד, עכשיו אתה יוצא נגד הפסטיגל? מה? ומה זה?
תפסת אותי, אוי, כשלתי בלשוני.
לא, אני שואל ברצינות.
אתה לא שואל ברצינות, אתה מחרטט. אתם מבינים איזה אנשים יושבים לכם שם בתבלה? איפה המוח שלהם? אתם מבינים איפה המוח שלהם? זה אנשים שבאים בטענות לערוץ 14, כן? שהוא לא רגיש מספיק. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. בואו נלך לשרגה, כן? כוח שרגה, המכונה הג'ינג'י, מהמכון לאיכות השלטון. התנועה לאיכות השלטון, שמצחיק בהתחלה של הדברים, הוא אומר, אנחנו לא תנועה פוליטית, שזה צריך לעשות צחוקים של קהל כזה, אתם מכירים את הצחוקים של קהל, וההידרדרות המנטלית של המחנה מגיעה לזה, שתכף אתם תקשיבו באיזה שפה הוא מדבר, אנשים בקריסה, קריסה מנטלית, שימו לב לדברים, בבקשה, תודה. שרגה, איך קוראים לו? מה השם שלו? יואב, אתה מוכן להתחיל לדבר פה עם איציק אהרון שינהל את העסק?
גבירותיי ורבותיי, התנועה לאיכות השלטון לא גוף פוליטי, אבל הגיע הזמן לומר דברים בשם אומרם. הגיע הזמן להסיר את הכפפות, והגיע הזמן להפסיק לשחק טניס, כאשר הממשלה הזאת משחקת רוגבי נגד אזרחי המדינה הזאת. את ממשלת הזדון הזאת אנחנו צריכים להעביר מן העולם. את הקוזה נוסטרה הזו, את משפחת הפשע הזאת בראשותו של הקאפו דיטוטי קאפי, אנחנו צריכים להעיף אל התוהו ובוהו ולהגיד לא יותר.
צחוק מוקלט. לא, זה קריסה תודעתית. בן, אתם בקריסה תודעתית. מה אתם רוצים? איזה שלטון פשע? מה אתם רוצים? איציות אזרחי? מה קרה? על מה? הפיכה משטרית? איך השלטון עושה הפיכה משטרית כשהוא מנסה לאכוף את האג'נדה שלו על מי שמתחתיו? על גופי הביטחון, על איך, לא הבנתי את האירוע, מה אתם רוצים, מה קרה? מה קרה למען השם, מה אתם רוצים, איזה חוקים דרקוניים עוברים פה, איזה באמת השתלטות, מה אתם מבלבלים את המוח, מה אתם רוצים, מה? תקשיבו, השקמה ברסלר, תקשיבו, מוצאי שבת מה היא אומרת, הטרמינולוגיה שהיא משתמשת, קריסה תודעתית, שימו לב. השוחט חזר לשחוט. ביאליק, השוחט חזר לשחוט. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? קריסת תודעת. מה את מבלבלת את המוח? מה את מקשקשת? מה את מסיתה? תפסיקו להסית. איזה שוחט? איזה בוגד? פתאום אתמול צביקה פוגל אמר בוגדת. יואו, ראיתי שהתרגשת מזה, שהוא אמר בוגדת. אתמול זה היום ש... זה לא הולך יום כן, יום לא. זה הולך לפי מי מותר לו להגיד שורש בגד, ומי אסור לו להגיד שורש בגד. זה האירוע, שתבינו. הם כל היום צועקים, בוגד, 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 צורר, שוחט, מה שאתם רוצים, כל הסופרלטיבים, הכל. צביקה פוגל אמר לו, לא, היא קטינה לעשות נעמה לזימי שיצאה, ואז פותחים לתארכיון, רואים כמה פעמים היא השתמשה במילה בגד. לא, זה אין, זה קריסה תודעתית. זה קריסה תודעתית. עכשיו תקשיבו, יוסי מזרחי, יש איזה טיפוס יוסי מזרחי בתבלה 12, שלא לומר תרעלה 12, תקשיבו איך הבן אדם מדווח, אלה מדברים על עיתונאות, על מקצוע העיתונאות, כן? שקוראים לי שאני לא עיתונאי, כן? האנשים האלה, תקשיבו, זה דיווח בתרעלה 12, בבקשה.
אני רוצה ברשותך, ערד, לקחת לך לנקודת הקצה, יש לנו כרגע לפחות ראש ארגון, אותו קובי יעקובי, אחד מהמקורבים, או נקרא להם כפי שהוא, אחד המלקקים של איתמר בן גביר, שחשוד בעצמו בפלילים. ראש ארגון, זה לא קורה הרבה. שלב הבא, ככל הנראה, הוא כבר צפוי הזמנתו של העבריין הסדרתי והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לחקירה בעצמו, במחש, אם חקירה בעזרה או לא, זה עדיין לא ברור.
אתם מבינים על מה אני מדבר? מה קורה פה? הם לא מוכנים לקבל את כללי המשחק, ולכן הפרקליטות והשבק ויכולים לעשות פה מעצרים מופרעים, שעוצרים פה ראש ארגון. תחשבו שיעצרו את ראש השבק. תחשבו שיעצרו את היועצת המשפטית לממשלה. הם מתנהגים פה כאילו זה מדינת עולם שלישי. כאילו הכל מותר להם. על מה? מה הם רוצים? מטורפים. מטורפים עם איזה אשמות מטורפות. על פלשטיין שהייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה. אין לכם טיפת בושה? אין לכם טיפת בושה, אתם בוורטיגו. הפרקליט המדינה הזה בוורטיגו. לך הביתה, לך. בוקר טוב, עכשיו אפשר להתחיל, כן, בבקשה.
אתה קצת אלים הבוקר, אבל בסדר, נכיל את זה, לא נורא. אני חושב שהטנטרום שאתם חוזים בו, שהתחיל אפילו בגיא פינס, הוא בגלל עיקרי הרעיון שנתן הסנגור של פלדשטיין הבוקר, לצערי לא אצלנו. אני מזכיר לכם שאיזה צווחה פרצה כשניר חפץ נעצר בזמנו, והוא פשפשים בשמיכה, להערכתי אחרי מה שאמר היום עורדין עודד סבוראי, בקרוב לא יכפת לכם שפלשטיין נשען גם עם הריות, אתם תתפחו עליו כמו שהתפחתם על כולם, כמו שברגעים אלה ממש אתם מתפחים על שירות הביטחון הכללי, הפרקליטות, הצבא, מחש, כל הגופים שעוד נותרו לפלטה, ועוד חמקו מהמגרסה הביביסטית המתונפת, סליחה על הביטוי, שהורסת פה כל חלקה טובה. הנה כשירות לציבור עיקרי הרעיון, של הסנגור של פלדשטיין, אני מזכיר, הבן של כולנו, אלי לא בגד או משהו כזה, סתם המצאתי כרזה. נתניהו ידע על הכוונה להוציא את המסמך לתקשורת, הוא הפסיק לשכב, פלדשטיין הפסיק לשכב על הגדר עבור נתניהו, יונתן אוריך היה שותף מלא, המידע עצמו שהיה במסמך היה ידוע לראש הממשלה, נתניהו מטיל אחריות לכיוונים אחרים, במקום לקחת אחריות על האירוע הזה שיצר אותו ברוח המפקד, יושב בלשכת ראש הממשלה אדם שיצר לעצמו דימוי שאינו דובר אמת, אני אומר, חבר'ה, שקרן. במצב האנומלי שנוצר, אומר עורך דין, כדי שיהיה תוקף לדברים, מרשי סייע להוציא את המידע החוצה כדי שמשפחות החטופים יבינו שיש בעיה אמיתית במסע ומתן. פלדשטיין לא השתמש במילים האלה בחקירה. היה שלב שבו החליט שהוא מפסיק להישכב על הגדר בשביל ראש הממשלה ולשכתו. יונתן אוריך מעורב לטענתו כשותף מלא לסיפור הזה. ההסבר לא יוציא אף אחד מהלשכתו. זה כנראה הסיפור האמיתי מאחורי הטנטרום על כל העולם וסבתו. כדי לסכם את השוחט שחט, מה שינון הרגע מתח ביקורת, אני אשמיע לכם אינסרט שלא הכנתי מראש, קוראים לבחורה הזו ליאת כהן רביב, היא מסכמת את מצבנו, ואני מציע להקשיב לכל מילה, לא הכרתי אותה, אבל היא מה זה מבריקה שחבלה אז רגע.
1,500 נרצחים בטבח, 101 חטופים בעזה, 800 פלוס חללים מתחילת המלחמה, 5,500 פצועים שאנחנו יודעים עליהם, כי אף אחד לא באמת סופר את פגועי הנפש, וכמה יש לנו, כנראה 10,000. 68,000 עקורים. הסכם הפסקת אש, אחד. שזאת כמו הפסקת קפה. כזאת שיוצאים אליה, אז מקבלים קפה, אז פה יצאנו להפסקת אש. מה נקבל? אני אגיד לכם מה כבר קיבלנו. אלפי עסקים קטנים שנסגרו, תעשיות שלמות שעקרו ונעלמו, 42% מהעקורים שמובטלים, תיירות שהתרסקה. מה יקרה פה בתחילת ינואר, בתום 60 יום של הפסקת אש? סוגיה. אני אומר לכם מה לא יקרה. מדינת ישראל לא תסגסג, לא תנצח את החמאס, וגם לא את חיזבאללה, לא שהייתה לה כוונה כזאת. גם לא תנצח את החות'ים או את איראן. כנראה שלא נשיב את החטופים. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. יאללה, הרגתם לנו את התקווה, קיצצתם בכנפיים של האופטימיות. כנראה שלא נחזיר גם את המפונים לבתיהם, בוודאי שלא נשקם את הפגועים, ובשום אופן לא נחזק את הכלכלה. וגם, כי נהיה נורא עסוקים, לא יהיה זמן לייצר בריתות בינלאומיות. למה? טוב ששאלתם. כי מושב הכנסת יהיה עסוק בזה. חוק ההשתמטות, בחירת החיסול של המדינה, חוק הרבנים, חוק הפרטת תאגיד השידור הציבורי. לוקחים את כוכבה ורמזי, חברים, אני לא מאמינה שאתם שותקים על זה. חוק שאוסר על הקמת ועדות חקירה ממלכתיות. בחירת החיסול של הפוליטיקה. חוק לסגירת קלי צהל. חוק אי-הפללת אדם שמסר מידע מודיעיני לראש הממשלה. עיקונו למחירת חיסול של האמת, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, נמכר לאזרח העיוור שלא רואה מטר קדימה. חוק הקמת מחלקת מודיעין חלופית לאמן תחת משרד ראש הממשלה. האמא שלכם? חוק מניעת חקירה פלילית נגד חברי כנסת. במקום חוק שאוסר מינוי חבר כנסת עם עבר פלילי, הגמורים. חוק הרחבת סמכויות לשר לביטחון לאומי לקביעת שכר השוטרים. תקשיב, בן גביר, תומר שלי, כשהייתה קטנה, גם היא פעלה להרחבת סמכויות בבית. למזלה ולשלמותה הפיזית, אנחנו ההורים שלה, היינו שם, היה פיקוח. חוק לשליטה על שר התקשורת בשיטת מדידת הרייטינג. חברים, כולנו באח הגדול. והכי חשוב, השקעה תשתיתית ותודעתית חד משמעית בהעמקת השסע מתודות מרכזיות, האשמת כל העולם ואחותו בהכל, כולל החור באוזון, בכבישים, והעובדה שכולם, כולנו, נשלם פה מחירים כלכליים אישיים החל מינואר 25. זאת ועוד, מבלי לקיחת אחריות על שום דבר, למה? כי אפשר. כי אנחנו מאפשרים את זה. וכל זה ב-2024 בלבד. היכונו ל-2025.
לא, למה מישהו השמעת לי עכשיו את השלוש דקות המתרחנות האלה? מה זה? מי זאת? מה זה? מדינת ישראל לא תסגסג. מה זה התרעלה הזאת?
אתה מוכן לתת לי להשלים את דבריי, או שחבל הזמני
היום? טוב, תשלים, נו, סיימת כבר, לא, רק זה
היה שלוש דקות. לא, לא סיימתי, ואם אתה תבדוק כמה אתה דיברת, אני עדיין בחסר, אוקיי? בוודאות. אגב, שכחתי לספר לך, התערבנו בשבוע שעבר על הזמן.
נו.
אלף שקל, העמדתי בן אדם, ספר כל שנייה, ניצחתי, אפילו לא אמרתי לך את זה.
בסדר, לא סומך על הבן אדם שלך.
אוקיי, אני תיארתי לעצמי, זה בדיוק נפל, הייתי אמור להקריא לך את כל הפירוט ביום שני, כשהתברר שעומר נאוטרה לא חטוף אל הרוג, וויתרתי על זה. בקיצור, מה שהקואליציה הזאת עוסקת בו יום ולילה, עוד לא התחלתי לדבר איתכם על עליות המחירים המטורפות, כן? כל יום זה מתפרסם שוב, אני זוכר את הסרטונים המגוחכים של, של סגול השיער, בצל רמי לוי ועם ניר ברקת, אני מנה אותו לשר האוצר ואנחנו נחתוך את התלוש, אנחנו נקראים לגזרים, המחירים עלו לרוחב כל החזית, עכשיו חשמל שוב, בעשרות אחוזים, הממשלה הזו, אתמול או שלשום התברר לנו, שממשיכה לחלק את הכסף הקואליציוני, עוד 800 ומשהו מיליון לסיעות הקואליציה, אין דין, אין דיין, איבדו כל רסן, כל מה שהם עושים זה כל הזמן כמערכת אוטואימונית, תוקפים את הגוף, תוקפים את השבק, תוקפים את הצבא, חקירות, עניינים, אנחנו, אני למשל, מביט בהשתאות על המעצר של ארבעת החבר'ה שירו את זיקוקי התאורה לעבר בית ראש הממשלה. חקירה מופרכת לחלוטין, משאים אותם בטרור, ובפזיזות, זאת אומרת, עוד לא פגשתי טרוריסט פזיז, ועדיין לא ראיתי את המסע הזה. אני אומר, בסדר, יש חקירה, תיגמר, יגישו כתב אישום, מגישים, מעצר עד תום ההליכים. לא ראיתי את התרללת שאתה רואה סביב כל חקירה שנפתחת נגד הצד שהשתלט פה על כל המערכות. בן גביר, מקורביו, בלשכת ראש הממשלה, שם זה אלוהים ישמור, הפיכות, סיפורים. אותו פרופסור, משה, אתה קורא לו משה כהן אליה. אני רציתי לחסוך מכם.
זה הוא קורא לעצמו ככה, לא אני קורא לו.
הוא קורא לעצמו. אתמול יצא הוא שלשום באיזה ציוס, שגם הוא, לא רק אפסי התרללת בראשות יאיר נתניהו, גם הוא משוכנע, הוא לא סבור, הוא משוכנע שהייתה בגידה, שהשבק פתח להם בלילה את הדלת בשבעה באוקטובר. זה חבורה מטורללת, אם אנחנו לא נתעשת בזמן, לא ישאר לנו פה כלום.
תן לי פרסומת אחת, בבקשה, תודה.
הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
לא הבנתי מה זה הדבר הזה שהשמעת לי פה, איזה ממורמרת.
אתה לא אמור להבין.
איזה ממורמרת אחת, שזה, על כל חוק שהיא אומרת, קודם כל היא פותחת כמה הכל רע, כמה רע לכם, כמה אתם ממורמרים, היא אומרת, מדינת ישראל לא תסגשג. איזה אנשים, איזה אנשים, מדינת ישראל לא תנצח, איזה אנשים, את זה אתה משמיע את התואבה הזאת של הדיכאון הזה, של השכלי התודעתי הזה, של האנשים הממורמרים האלה, שעושים כל מיני אפקטים בטיק טוק וזה בשביל זה, ומה זה, לא הבנתי מה כל החוקים שהיא אומרת, מה, כל החוק אפשר, חוק הרייטינג, השתלטות על הרייטינג, מה החוק אומר, מה חוק הרייטינג אומר, בואו נלך לחברות, היום כל בדיגיטל, בואו נלך לחברות הדיגיטל, אלה יס, או סמסונג, לא, אני יודע מה, כל אלה, יוטיוב, לא יודע אם זה, נמדוד מה הנתונים האמיתיים, לא איזה פאנל שאתה לא יודע מי עומד מאחורי הפאנל, מי שולט בו, מי מעצב אותו, איך הוא נקבע של 700 משפחות, שזה כמו שיעשו סקר, זה בעצם עושים סקר, עושים כל יום סקר על הרייטינג, סקר, לא, אז מה החוק אומר? לא, שנייה, אנחנו במאה 21, מה הבעיה שנדע באמת מה הרייטינג? נלך, נשאל את עוד, אפילו אפשר בזמן אמת, כמה עכשיו צופים בערוץ 14, וכמה צופים בערוץ 12, תגידו לנו בזמן אמת, תגידו לנו את האמת, הנתונים, כל החברות ביחד, אתה תדע על, על המספר, בדיוק מה הרייטינג האמיתי, למה אתם מתנגדים לזה? למה הליצנית הזאת, ואתה וכל הזה, מה הבעיה? מה מפריע לכם? מה מאיים עליכם בזה שנדע באמת מה הרייטינג האמיתי? למה זה קריסת הדמוקרטיה שנדע מה נתוני האמת? למה אתם פוחדים מהאמת כל הזמן? מה מפריע לכם באמת? איפה הנקודה? איפה זה פוגש אתכם? איפה זה פוגש אתכם? הרי אתה מדבר על פגיעה בדמוקרטיה, עצרו את נציב שבס באמצע הרחוב, כמעט היה שם דוץ בין המאבטחים. מה זה הדבר הזה? עוצרים את מועלם, על מה? פתאום טענות שהוא לא עשה את הפעילות שהשבק אמר לו לעצור את היהודים, אלא הוא טיפל בערבים. הטענות שהוא הדליף לשר בשביל קידום. עכשיו מאשימים אותו בהטרדה מינית. זה כמו בשטאזי. גם בשטאזי היו עושים את זה. מאשימים אנשים בהטרדות מיניות, ברומנים, בכל מיני דברים כאלה. היו עוצרים. מה קורה פה? אתם ירדתם מהפסים? אתם ירדתם מהפסים? אנחנו בדמוקרטיה. יש ממשלה בישראל. יש כנסת שבה נקבעים החוקים. תקבלו את כללי המשחק. אל תעשו מה שאתם רגילים כל הזמן לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה. מתי, למי מותר להגיד בוגד, למי אסור להגיד בוגד, מתי מותר להגיד זה, מתי מותר... לא, זה לא עובד ככה. אנחנו כולנו אזרחים שווים. אנחנו כולנו אזרחים שווים, תפסיקו להתנהג. עכשיו, הקטע הוא שאני מסתכל על דברים שאתם כותבים ברשת החברתית, השפה האלימה, יש בחורצ'יק בשם אביעד גליקמן, כן? שהוא משתמש בשפה של מאפיה, בשפה של מאפיה כלפי קובי יעקובי מהשבס. ראיתם את זה? הקראתי לך את הציוץ הזה אתמול?
אתמול, כן, אתה קצת חוזר
כן? לעצמך. עכשיו יש אחד, ג'וש בריינר, שהוא כותב בצורה פשוטה. חקירת מחש נגד בכיר במחוז שי שיובה בקרוב להערכת מעצר בגין חשד שוחד והדלפות ממחוז שעסק בטרור יהודי וכנגד בכיר מאוד בשבס עם מסר לכל הקצינים הבכירים. מה המסר? אל תמכרו את עצמכם בשביל קידום מבן גביר. המשטרה היא של הציבור, לא שלו ולא של חנמאל. כן? הוא בעצם אומר להם, לא, אתם לא, אל תעבדו אצל הבוס שלכם, אצל השר, אל תעבדו, אנחנו עיתון הארץ. והוא כותב בציוץ אחר, עכשיו גם מותר לומר באופן מפורש, זו הכתבה שפוצצה את פרשת ההדלפות ומעצרו של מפקד ימ"ר ש"י. טענות חמורות של השבק על חוסר אמון כלפי ניצב משנה אבישי מועלם, לפיו אינו פועל נגד טרור יהודי, ומתנהל על פי מקורות כזרועו הארוכה של בן גביר. החקירה הובילה לחשד שמועלם נותן שוחד בדמות מידע מסווג עבור קידומו. עכשיו, מה הכתבה שג'וש אומר שפוצצה את העניין? תבינו, הפרקליטות זה פרוקסי של עיתון הארץ. אתם מבינים? תקשיבו, מה הכתבה? הנה, היחידה המרכזית של מחוז שי הפסיקה לשתף פעולה עם החטיבה היהודית בשבק, שם בשיחות סגורות, כן, בשבק. מדברים עם ג'וש, מעידים על התנהלות מפקד היחידה ניצב משנה אבישי מועלם שלדבריהם מתעלם מהסכנה שבטרור היהודי שמתגבר. בן גביר כצפוי רוצה לקדם את מועלם לתת ניצב ולתת לו את חטיבת המודיעין במשטרה. הכל פה עניין של שליטה מי מנהל את המשטרה. האם זה השר או השבק, החטיבה היהודית בשבק, או הפרקליטות או ג'וש בריינר ועיתון הארץ. תבינו. זה שמועלם מטפל בערבים ולא ביהודים, שהשבק התרגל לרדוף את היהודים ביהודה ושומרון, כן? החטיבה היהודית בשבק, הם רודפים אחרי היהודים, והם התרגלו שהמשטרה, מחוז שי זה הפרוקסי שלהם, שעושה מה שהם אומרים. פתאום יש שלטון שבא בן גביר, ובא קץ, ואומרים להם לא, לא, אתם ירדתם מהפסים, ירדתם מהפסים, התבלבלתם, אדונים נכבדים בשבק, התבלבלתם. אז מה עושים? עוצרים את הבן אדם. חבר'ה, זה שטאזי. עכשיו תופרים לו גם הטרדה מינית. זה שטאזי.
זהו? טוב, מה שצפינו פה, שמענו פה עכשיו במופע של... אני לא רוצה להגיד טמטום, כי אז הוא יגיד שאני מקלל, אבל בואו נגיד, אחד המופעים המגוחכים שהופיעו אי פעם על במות. אני מקריא לכם מה שאומר ניצב משנה אבישי מועלם. אין זה סוד שיש לי סכסוך ארוך עם החטיבה היהודית בשבק, הם רצו להפוך אותי לחותמת גומי, אבל סירבתי בתוקף, לא הגיוני שיבקשו ממני לעצור כל הזמן רק יהודים. אתם צריכים לקרוא את זה אלף פעמים. ענה לו איזה צייצן, מתן בלומנבלט, אוקיי, יש לי תיאוריה, וזו רק תיאוריה, אבל אולי הסיבה שהחטיבה היהודית בשבק כל הזמן מבקשת ממך לעצור רק יהודים, זה כי החטיבה היהודית בשבק. מה שאתם שומעים פה מינון מגל, שהוא אבן הראשה של מכונת ההסתה שמפרקת את כל מה שמחזיק את המסגרת של המדינה הזו, זה בעצם, הוא לא עשה את זה בשפת הזבלה, סליחה, של פרופסור משה כהן אליה, שבשבק פתחו את הדלת לנוחבות, אז הוא יגיד שהשבק רודף יהודים. השבק, בואו נאמר ככה, 98.5% מהאנרגיה והאנשים שלו מיועדים לרדיפת טרור ערבי פלסטיני, אגב בהצלחה רבה מאוד שאין לה אח ורע בעולם, למעט כמובן מחדל השיבה באוקטובר הנוראי. אולי 0.25% זה הטרור היהודי ביהודה ושומרון שקיים, חי בועט וכל הזמן גדל. מה שבן גביר, שהוא בעצמו מורשע בעבריין טרור סדרתי נגד ערבים עושה, זה קודם כל נתן הוראה לאותו גאון בשם אבישי מועלם, שמתפלל למה חטיבה יהודית, אומרת לו תעצור רק יהודים. תקשיב, אני לא יודע אם אתה זה שקורא או כותב, אבל החזרת לחיים שלנו את הבדיחה המטומטמת הזאת על השוטרים. זה התפקיד של החטיבה היהודית. היא לא מתעסקת עם טרור ערבי, יש שבק שלם שעושה את זה, אתה מבין אותי? תודה. אז מה שקרה זה שבעצם בן גביר מנסה, הוא לא רק מנסה, זה כבר דבר שפורסם כבר כמה פעמים, שמשטרת מחוז שי הפסיקה להילחם נגד הטרור היהודי. ואחר כך בכפר דומה הבא, כשהג יעלה הסטרואידים נגד כולנו, לא רק נגד ביבי וגלנט, אנחנו נבוא בטענות, השאלה היא למי. עכשיו אני רוצה ברשותך, האדיבה, ללכת בכלל לכיוון אחר, כי זה מעניין. התפרסמו, אני לא זוכר מי מכלי התקשורת ביקש, אגב, סליחה, לגבי חוק הרייטינג. שלטון לא צריך להתעסק ברייטינג. זה לא עניינו של שלטון. יש סידור שמקובל על כל כלי התקשורת, לא נכון, כל השנים.
לא נכון.
אני לא
הפרעתי לך. עלינו לא מקובל.
אני לא הפרעתי לך, תשתדל לא להפריע לי. יש סידור שמקובל עליכם, אתם חדשים באירוע. הרייטינג נמדד פה לפחות 20 שנה, מאז הקמת ערוץ 2, ואגב, שיטה שפעילה בכל העולם.
לא נכון.
לא המציאות פה. כן, נכון.
לא.
אבל אני מבקש ממך שוב, להגיד דברים נכונים או לא נכונים, כשהגיע תורך, גם ככה אני בחסר לא פשוט היום. ועצם העובדה ששלטון, מנסה לשלוט בשיטת מדידת הרייטינג. אני לא כל כך מוטרד מהחוק הזה, כי בסוף אי אפשר לרמות ברייטינג, אי אפשר לרמות. אבל זה רק מראה לכם, מצד אחד הם לקחו את ערוץ המורשת, הפכו אותו בסוף לערוץ מורשת משפחת נתניהו, עם כל הקלות, כל הזמן, בכסף, פותחים לו הכל, פותרים אותו מכל החובות, פותרים אותו מכל התשלומים, ועכשיו גם יסדרו לו רייטינג, סבבה, אבל יש משהו קצת יותר חשוב לדעתי. וזה התפלגות המילואימניקים, מול התפלגות ההצבעה בבחירות האחרונות. אז 10 הערים הכי מגויסות, זה נתונים שהתקבלו מצהל, זה לפי שיעור המילואימניקים ביחס לבני 19 עד 45 בעיר. ראשונה מודיעין מקבים ראות, שנייה גבעתיים, שלישית נס ציונה, רביעית עוד השרון, חמישית רמת השרון, קריית אונו, ראש העין, רעננה, תל אביב, רמת גן. אם תשבו את זה להצבעה, תראו שכל הערים האלה רוב גדול מאוד למצביעי מרכז שמאל, זאת אומרת גנץ, לפיד, כאלה, ליברמן, לעומת הערים האחרות שזה גוש מה שנקרא ימין חרדים. יש עוד טבלה ששם זה פשוט מדדו את ה, את ה, את הימי מילואים עצמם. לא את גם פה נתונים מצהל, ושם מתברר שתל אביב יפו, העיר החילונית המשוקצת, שאגב יש בה גם לא מעט ערבים ויש בה הרבה מאוד כאלה שלא רשומים, מספר ימי המילואים הוא גדול בהפרש עצום, אבל עצום, כאילו אני מנסה פה להבין מה המספר, 2,234,864, מקום שני ירושלים עם 150, לא, 15,000, קיצור, סליחה, 150,000, אוקיי?
קיצור, לא, הלכתי... היום זה היום שמותר לספור, כאילו, לצל... אני מציע שנספור בבתי הקברות את ההשפעה,
אני,
את
המקומות, אבל...
ביישובים שאנשים בבתי הקברות מלאים, לאן אנשים הצביעו, בסדר?
מבקש,
אם זה היום שמותר.
ממש מבקש שתיתן לי לסיים, בלי שתפריע לי. עמדנו בזה עד עכשיו, אתה כל הזמן מפיר את זה. לפחות היום.
היום לא מפריעים אחד לשני?
אתה ממשיך להפריע, אני רק מעדכן אותך. תל אביב מובילה בענק פי שניים יותר מירושלים.
במה?
שאגב, במספר ימי המילואים בתכלס שבוצעו, ואתם, ובסך הכל מה אני מנסה להגיד לכם, שנייה,
כן, אמרתי לך, בוא נבדוק גם בבתי הקברות.
אני מנסה להגיד לכם, אבל תניח לי, בבקשה, תגיד לעצמך, אנחנו ב-103 מול בן כספית, לא מול חבורת הליצנים שלי ב-14, ותן לי להשלים את זה, בבקשה. אני לא צריך להסביר לכם ולהוכיח לכם, שאני אדבוקט עצום לקורבן הגדול ולשירות הגדול ולרוח המטורפת לחיוב של הציונות הדתית. גם בבתי הקברות וגם בשדות הקרב. אבל המספר, הציונות הדתית זה מגזר מוגבל. יש, אגב, גם זה, גם פה יש מספרים, וזה מאוד מעניין. אם זה מעניין אתכם, אני אגיד לכם, של זכאי הגיוס בכלל. לעומת זאת, מה שכל הזמן שוברים ומכפישים, זה את הציבור שלי. לכאורה, הלא משרת, המשתמטים החילונים. אז מול הנתון הזה של ה-88% גיוס בחינוך הממלכתי שלנו, 82% גיוס בממלכתי דתי ו7% או 8% בחרדי, יש גם את הנתונים שאמרתי לכם היום, וחשוב לי שתדעו אותם. עכשיו לטענותיו של אמיתי.
טוב, בן, בוא, בוא. תכונה שאתה קצת מתלהב.
אני פחות מתלהב, בטח לא ממך, אבל מכיוון שהפרעת לי כמה פעמים, אני מסיים, תזדיינו רגע בסבלנות, אני אוהב להגיד את המשפט הזה, לא במונח הגס שלו, זה עברית יפה. לגבי הג'ינג'י, זה לא גוף פוליטי, הם עשו 1001 עתירות לבגעת על גופים שמאל, ואם זה גוף פוליטי, למה חילטרת עבורו, ונחית לו כנס
לא
ורק כסף?
לא קיבלתי שקל, הייתי בוואלה, זה היה...
אז חבל, אז למה? זה בטח היה לכם שיתוף פעולה. לגבי ההקלטה שהשמעתי, אני נדהם, לשמוע ממך שוב שאתה חושב שמדינת ישראל מסגסגת. אני מעדכן אותך, מדינת ישראל לא מסגסגת.
ועוד יותר רע, ועוד יותר, תשאיר.
לא, זה פשוט עניין של... זה עניין של...
השם יתברך, תמיד שונא אותי, תשאיר.
תפסיק להפריע לי, זה פשוט יגמר לפני זה.
השם יתברך.
לא, אפשר להפסיק עם הגן הילדים הזה?
אני מצטער, אבל זה היום גן הילדים חד צדדי. לגבי כל החקירות, כפי שאמרתי, כשנחקרים בצד שלנו, זה בסדר, ואתם פשוט, אתה אמרת שאנחנו מפחדים מהאמת. אם לא הייתם מפחדים מהאמת, לא הייתם מתפרצים כלשונים לתוך חקירה, לא של פלשטיין, לא של מה שקורה עכשיו במשטרה, וכמובן, לא הייתם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, שנתניהו עצמו בקולו דרש אותה
לפני שנתיים. אנחנו לא רוצים ממלכתית, אנחנו לא מאמינים ברשות השופטת.
למה לפני שנתיים? למה לפני שנתיים?
טוב, כמובן שהרשימה הזאת שקראת היא הנדסת תודעה, גם בגלל שהיא מדברת בערכים מוחלטים, ולא לפי סדר גודל יחסי של יישובים, כן? בגלל זה אנחנו רואים לצערנו איפה בתי הקברות בית הקברות בהר הרצל, יש שם חלקות חדשות, חלקות שלמות חדשות, כן? במלחמה הזאת. וביישוב, בישיבת אלי, 27 בוגרים נפלו, אוקיי? ובכל מיני יישובים קטנים יש הרבה מאוד. יש הרבה מאוד... תלוי איפה אתה משרת, תלוי אם אתה ג'ובניק, תלוי אם אתה לוחם, תלוי מאיפה אתה... אנחנו... תראה, בסוף האמת יוצאת. האמת יוצאת. אתם לא תהנדסו לנו, אתה מתחיל לעשות לי חישובים, לאן הם הצביעו, למרכז שמאל. חבר'ה, אנחנו יודעים את האמת. אתם מהנדסים תודעה. זה כמו שאתה מתנגד לרייטינג. כולם מסכימים לרייטינג? לא, כולם מסכימים למדידת רייטינג הזאת. לא, ממש לא. לא, אנחנו לא מסכימים לכל מה שעשיתם פה כל השנים. אנחנו לא מסכימים לזה. אנחנו רוצים את האמת. אנחנו רוצים את האמת. והאמת לגבי איפה אנשים משרתים בצהל וכדומה, באיזה יחידות, כן, ומי נמצא בחזית, אנחנו יודעים. ולגבי הרייטינג, שזה סוג של סקר יומי שעושים, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים את האמת. כולם מסכימים? מה פתאום? אנחנו רוצים, תנו לנו את הנתונים. תנו לנו את הנתונים, אל תעבדו עלינו. אל תעבדו עלינו, אל תעשו עלינו מניפולציות.
בדיוק את הנתונים אתה קיבלת.
למה אתה מפריע לי?
וזה לא לפי, כי אתה דיברת הרבה יותר ממני, ואתה גם עכשיו הולך לסגור אחרי שהתחלת. לא, אני לא מוכן לזה.
למה אתה לא מוכן?
אני לא מוכן לזה, אתה דיברת בשעה הזו, כמו בתוכניות האחרונות, הרבה יותר ממני.
די, אתה מתנהג כמו ילד, די.
כשהייתה לך גם ביקורת מה אני אומר, מה אני משמיע, ועכשיו אתה רוצה גם לסגור את השידור, וזה לא מקובל עליי.
לא, אז אני אדבר, ואחר כך אתה תדבר, בסדר? אוקיי.
מתי זה אחר כך?
אחרי הפרסומות אתה תדבר עוד פעם, בסדר?
יש עוד פרסומות?
כן, יש עוד פרסומות. טוב. חבר'ה, אנחנו לא עובדים אצלכם. יש פה דמוקרטיה. ודמוקרטיה זה דמוגרפיה. מי שהרוב, הוא שולט. איך אתה אומר? אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל אתה אומר לכם, תזדיינו בסבלנות. אז אני אומר לכם, תעשו את זה, תעשו ילדים. תעשו ילדים, תנצחו בבחירות. כן? זה האירוע, זה הקונספט, בסדר? עכשיו, בקונספט הזה אנשים נבחרים וקובעים מדיניות, ולא יעזור לכם כל מה שאתם נושאים, אתם בפרפורי הגסיסה. פרפורי הגסיסה, הדג מחוץ למים קופץ, טק, 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 טק. זה לא מרשים אותנו. זה לא מרשים אותנו. אנחנו קובעים מדיניות, יש ראש ממשלה, יש ממשלה, יש הכל, יש כנסת, יש מוסדות, הכל בסדר. לא להתבלבל, ונא לא לעשות כל מיני מהלכים דרקוניים, שסיומם בסופו של דבר יוצא שהשופטים זורקים אתכם מחדר המדרגות, כמו שעשו אתמול הפרקליטות בבית המשפט המחוזי בתל אביב, עם פלדשטיין והנגד.
טוב, לגבי אחוזי הגיוס, כמובן שאין פה שום הנדסת תודעה, וזה לא רק לפי הגדלים, זה עבודה סטטיסטית מדויקת, מספרים שנמסרו מצהל, וכמובן בניגוד ל... אבל תשמע, למה אתה עושה את זה? למה?
תשמע.
שוב מפריע לי, למה?
אתה גם הפרעת לי, אבל.
לא, אני לא.
אתה מה, התחלת להסביר לי למה, בגלל שעכשיו אין לנו זמן וכל מיני כאלה. אז מה העניין? אני אומר לך, זה מספרים מוחלטים, למה אתה אומר שזה לא? זה מספרים מוחלטים.
זה לא. ואתה משקר, ואתה מפריע, למרות שלא הפרעתי לך. פשוט, כאילו, לא, באמת, אני לא בטוח שצריך בכלל להגיב על זה, לא בטוח בהרבה מאוד דברים, אבל אפשר גם למצוא את המספרים האלה בכל הנתונים שמתפרסמים, מיצוי לקצונה, מיצוי לקרבי, הרי המרכז שמאל הכי למעלה, גבעתיים, מודיעין מכבים רעות, תל אביב, רמת השרון, עוד השרון, כפר סבא, רעננה תמיד, וזה בכלל לא בעל חשבון, וזה הנדסת תודעה שהוא ניסה להדביק עליי, שמישהו פה מנסה למזער את התרומה העצומה של מגזר הסרוגים, העניין הוא שהוא הרבה יותר קטן מבחינת האחוז שלו באוכלוסייה, מהמגזר הממלכתי הגדול עדיין. עכשיו לגבי השופט, הוא הרגע שיקר שוב. השופט לא זרק את הפרקליטות משום כל מדרגות. הביקורת היחידה שהייתה לו זה על הסיפור של רצון לפגוע, הגיע הזמן לשחרר אותו מזמן, אגב. רצון,
אבל הפרקליטות מתנגדת.
אבל אינון, תתלי לגמור את זה, די.
אם הגיע לזמן לשחרר אותם, למה הפרקליטות מתנגדת?
למה אתה עושה את זה? למה? למה אתה עושה את זה?
מה עשיתי?
טוב, יאללה, להתראות.
ביי.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2...
טוב, בן קרס, קרץ וברח, נשארנו אנחנו, אתם ואני, לבד, אנחנו פה לבד, עם שר ויואב, והיא ציקר, והיא בנסוע היא ציקרון, ויומר משה. שלום יעקב בורובסקי, ניצב בדימוס, עורך הדין יעקב בורובסקי, לשעבר מפקד מכון צפון של המשטרה, ויועץ במשרד למבקר המדינה, בוקר טוב.
בוקר טוב, ינון, בוקר טוב למאזינים.
מה קורה?
רע, אנחנו בתקופה לא טובה.
מה רע? ועוד יותר רע ועוד יותר רע, מה רע?
מה שרע זה שלפני יומיים קרה פה פיגוע בשלטון החוק, ואתה ביומיים האחרונים, לא יודע אם אתה מרגיש או אזרח, אבל מי שנמצא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר מקבל את אפקט הצונמי. הפיגוע הזה בשלטון החוק גרם לכך, קודם כל נגדיר את הפיגוע, שיש לנו ארבעה גופי אכיפה, משטרה, פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה ומערך הכליה במדינת ישראל. אלה גופי האכיפה, אגב, כל אני לפעמים שומע אנשי שבק וצבא מגדירים גם את עצמם כגופי אכיפה, והם פשוט חוטים ולא מבינים שמדינה דמוקרטית הם ההפך מזה. אז אלה גופי האכיפה. כשהיועצת המשפטית לממשלה יוצאת באופן ברור ומעכבת לחקירה של 13 שעות את נציב שירות בתי הסוהר, היא בעצם אומרת, המשוואה, היא עושה את זה בניגוד לחוק, היא עושה את זה בניגוד לחוק, פעם אחת אין לה סמכות להורות על פתיחה בחקירה, היא לא מתעסקת בחקירות, היא ראש התביעה. פעם שנייה שהיא לא פחות חמור, לוקחים את המחלקה לחקירות שוטרים, שזאת יחידה שנועדה, היא יחידה של מפכ"ל המשטרה, שנועדה לעשות סדר ומשמעת בתוככי משטרת ישראל, ולוקחת את המחלקה הזאת, ומפעילה אותה בניגוד לחוק כלפי ראש מערכת מקביל מבחינת הכוחות. הדבר הזה הוא לא פחות, ואני לא אומר את זה לא בפאזה ולא בהתלהמות, הוא לא פחות מאשר לערער על החוק בפרהסיה על ידי אנשי החוק.
מה אתה רוצה להגיד לי, שהמעצר הזה של נציב השב"ס, קובי יעקובי, היה לא חוקי?
זה לא שאני רוצה להגיד לך, אני אומר לך. מי שמוסמך לחקור במדינת ישראל, זה לפי חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 59, זה גוף אחד, המפקח הכללי של המשטרה או משטרת ישראל. בסעיף אחריו, הסעיף העוקב, סעיף 60, אומר מי מוסמך לתבוע. כשתוצרי החקירה של המשטרה מגיעים, התביעה נעשית על ידי הפרקליטות ועל ידי היועצת המשפטית לממשלה.
רגע, אבל יש מח"ש שחוקר את השוטרים. כלומר, אם שוטר סרח או מישהו בשב"ס סרח, מח"ש בודקים את זה, נכון?
לא. מח"ש לא חל על שב"ס.
אוקיי.
לשב"ס יש יחידה נפרדת. והמילה סרח גם היא עניין של הגדרה, אבל אני רוצה לחזור איתך דווקא לחלק הקודם. היועץ המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הם ראשי התביעה. הם לא ראשי החקירה. ההפרדה הזאת היא לא טכנית, היא עקרונית. יש שתי שיטות בעולם. יש שיטה אינקוויזיטורית, חקירתית, ותמצא בצרפת שופטים חוקרים. הם עושים חקירות. יש שיטה אחרת, האנגלית היא אדברסרית. היא עושה הפרדת רשויות בין החוקר לבין התובע. היא ההפך, היא אומרת שהתובע הוא המפקח על החוקר. מח"ש זה כלי של מפכ"ל המשטרה. הוא פועל מכוח של, אתה יודע מה, הדברים יהיו יותר פשוטים בדרך הבאה. מח"ש זה המקבילה של מצ"ח. מצ"ח היא כלי בידי הרמטכ"ל להשתית ולהשליט סדר בצבא ההגנה לישראל. המחלקה לחקירות שוטרים, בדיוק לעניין הזה, בנוגע לעבירות פליליות.
לא, כי מח"ש היא לא מתחת למפכ"ל, היא עברה לפרקליטות.
היא לא עברה לפרקליטות. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. היא פועלת לפי סעיף 40, היא פועלת לפי פקודת המשטרה, לפי סעיף 49, המפכ"ל הסמיך את חוקרי מח"ש לעבוד רק כלפי שוטרי משטרת ישראל, בתנאים מסוימים גם אזרח יכול להתלוות אם מדובר באיזו חקירה. אבל היא כלי בידי המפכ"ל. היא לא שייכת לפרקליטות, היא שייכת ארגונית לפרקליטות. העברנו אותה לפרקליטות, אני אומר את זה בלשון רבים, המדינה העבירה לפרקליטות, כדי שלא תהיה מרית עין שהמשטרה חוקרת את עצמה. אבל תוכן החקירות, היקף החקירות, נושא החקירות הוא רק, אך ורק כלפי משטרת ישראל. עכשיו, כשאתה לוקח את הכלי הזה, ואת היחידה הזאת, והופך אותה לסיירת, ומפעיל אותה נגד ראש מערך הכלייה במדינת ישראל. אני פותח סוגריים, אבל אני לא חושב שמה שאני אוכל להגיד, הם לא סוגריים חשובים. שהוא האדם הכי חשוב במדינת ישראל להחזרת החטופים לישראל. הוא האדם, במהלך המלחמה, במהלך המאבק הזה, אתה בא ואתה מפעיל עליו כלים של מעצר, של חיפוש, של מעקב, תוך כדי נסיעה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. אגב, יכול נתיב שירות בתי הסוהר הבוקר, לא רק יכול, לפעמים גם צריך, להיכנס תחנת משטרה ולהגיש תלונה נגד היועצת המשפטית לממשלה, חובת ראש אגף החקירות של משטרת ישראל, לחקור את התלונה אם יש לו תוכן. חובת. מה עשינו פה? המעשה שנעשה לפני יומיים זה קרב בלתי פוסק בין הרשויות
קרב שמגיע למעצרים.
ואתה יודע, אני אומר לך, מגיע למעצרים. אבישי מועלם, זה קצין, אני רוצה להגיד שגדל אצלי, אבל זה קצין שהייתה לי הזכות לעבוד, להיות המפקד שלו. בסדר? גיבור ישראל, אני מתקשה לברור את המילים, אבל גיבור ישראל שבאפולה הציל אנשים ממחבלים באינסטינקטים אדירים. קצין משטרה למופת, בחור רציני, אחראי. תגידו, האיש הזה גדל בערוגות המשטרה 30-40 שנה. הוא יודע מזה בן גביר לפני. איזה ראש חולני לוקח אותו ולוקח את קובי יעקובי, ומה זה אכפת לכם, מה נאמר או לא נאמר, בשיחות פרטיות בין אנשים, ונניח שהוא מתערב במינויים פוליטיים, במינויים בתוך המשטרה. מה זה עניינכם? זה תפקידו. מה זה עניינכם? ונניח שהשר בא עם מדיניות א' ועם מדיניות ב' ועם מדיניות ג', איך זה הופך לחקירה פלילית? זה אסון שקרה עם העברת מחש לפרקליטות. החילו הליכים פליליים על כלום. היום השוטרים מבוהלים, היום הקצינים רועדים. היום נציב שב"ס, שהוא נחקר, אין סוהר אחד ואין אדם אחד במדינת ישראל שלא חשוף מכאן ואילך למעצר או לחקירה, כי למישהו זה לא בא בטוב על משהו. נורא. פשוט נורא.
תגיד לי, אבל עכשיו הם מדברים שאבישי חשוד לפי מה שהבנתי בהטרדה מינית.
נו, אז עכשיו הוא חשוד בהטרדה מינית, ומחר מישהו יגלה איזשהו...
תשמע, זה נותן תחושה של מזרח גרמניה, אתה יודע? זה ממש נותן תחושה של מזרח גרמניה. פתאום עכשיו, כאילו מדביקים לו עכשיו הטרדה... עכשיו, אני לא יודע, כן היה, לא היה, אני רק אומר, בתחושה, מדברים על משהו אחד, מדברים על התאה הפוליטית, פתאום זה שהוא לא נשמע לשבק, הוא נשמע לשר, כן, אוי ואבוי, נשמע לשר ולא למחלקה היהודית לשבק. עכשיו פתאום הם מדברים על הטרדה מינית. תשמע, זה אשכרה, אני לא יודע, יכול להיות שהכל יתברר פתאום, הכל יצא, מדובר בפושע מסוכן מאוד, שחייבים להרחיק אותו מהציבור שרצה, הייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה, כמו לפלדשטיין, כן? יכול להיות, יכול להיות. אבל יכול להיות, התחושה היא, שזה מדובר פה בנורמות מעצרים וחקירות של מזרח גרמניה, אני חייב להגיד לך.
ינון, אני חסיד נלהב של שלטון החוק. אני לא חסיד שוטה, אני לא רוצה מניים, מה שקרה לפני יומיים, ואני לא מדבר על פוליטיקה, ואני לא מדבר על כלום, אני מדבר איתך על מקצוענות, מה שקרה לפני יומיים זה הרס אמיתי של מידת האמון ומידת הגיבוי שאדם משרת ציבור שיוצא בשליחות שלך ושלי, של כולנו, לעשות את עבודתו, יש לו. אין. החוק נותן חסינות אפילו לשוטרים בתפקיד וכמובן לסוהרים. נניח שהם טעו בשיקול הדעת. נניח. הפכנו את המחלקה לחקירות שוטרים לכלי שמפרק את משטרת ישראל בלי שאתם שמים לב. אני שם לב. אני מייצג שוטרים. אני יודע מה אני מדבר. ואני מייצג גם נפגעים מכיוונים אחרים. זה פשוט נורא, מכילים נורמות הזויות שלא היו, לא נבראו, ויש לי גם ביקורת גם למפכ"לי המשטרה, וגם לשר לביטחון לאומי ולשר המשפטים. הפה שעשר הוא הפה שהתיר, תעבירו את מחש, מחר בבוקר, תחזירו את מחש למשטרת ישראל, אתם נתתם, זה כתוב בפקודת המשטרה, ששר המשפטים והשר לביטחון הפנים, הם אלה שנתנו לפרקליטות את הפעילות הארגונית, קחו את זה חזרה, עזבו, תבטלו את הסמכות שהענקתם לחוקרי מחש, תטילו את זה על מישהו אחר, או על משטרת ישראל, או על נציבות שירות המדינה, על מי שאתם רוצים. תוציאו את הכוח הזה, כי זה כוח משחית, הכוח הזה גרם לדבר נוראי, ושוב אני אומר את זה במידה הכי, הכי מינימלית, שאני יודע לתאר את המצב הקשה הזה.
תגיד, ראית את התיקון לחוק שרוצים לעשות רוטמן, ואיך קוראים לו, צבי סוכות, בעניין של היועמ"שית ופרקליט המדינה, שאם הבנתי נכון שאפשר יהיה הצעה, המשטרה תוכל לחקור ולהעמיד לדין את היועמ"שית ופרקליט המדינה. אתה מכיר את זה? ראית את זה?
א', אני שמעתי על זה. לגבי החקירה הוא מיותר. היא יכולה היום. היא יכולה היום. ינון מגל, יעקב בורוסקי, נכנסים לתחנת משטרה, מגישים תלונה, אם זו תלונה עם תוכן וזו תלונה רצינית, אין לראש אגף החקירות של משטרת ישראל שום דרך, אלא לקיים חקירה. אם הוא יכול לעשות, אם הוא חייב לעשות את זה על פי החוק, כלפי ראש ממשלה וכלפי כל גורם. אגב, הסמכות של היועצת המשפטית להיות מעורבת בחקירה היא רק בשלושה מקרים. אחד, היא מאשרת חקירה של ראש ממשלה. שתיים, שופט. שלוש, דיין.
אוקיי. ניצב בדימוס עורך הדין יעקב בורובסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
ושומע את הדברים ניצב בדימוס אחר, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', מסגן השר לביטחון פנים לשעבר, מיש עתיד, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה מסכים עם הדברים של בורובסקי?
שמעתי רק את הקצה, אני לא... תחבר אותי.
הוא אומר שהוא מזדעזע מהמעצרים שהיו פה, הוא אומר שזה נעשה בניגוד לחוק ובחוסר סמכות לעצור את ניצב שבאס, ושזה שערוריה שהוצא כל המעצר של אבישי מועלם, והוא אומר שצריך לקחת את מחש ולהחזיר אותה מהפרקליטות למשטרה.
נראה לי זה סלט אחד גדול, צריך להפריד בין השאלה העקרונית, מה תפקידה של המחלקה לחקירות שוטרים. אנחנו היינו בתקופות שלא היה את ה... לפחות כשהייתי צעיר במשטרה, לא היה את המחלקה לחקירות שוטרים, והיא הוצאה, ולדעתי טוב שהיא הוצאה מתוך משטרת ישראל, ויש לה את כל הסמכות לנהל חקירות כנגד חשדות, כנגד שוטרים. זה סיפור עקרוני, הוא לא סיפור ספציפי על משהו ספציפי. לגבי החקירה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אני מבין שהנושא הוא החקירה שעכשיו מתנהלת, ועליה עצור ניצב משנה, מפקד ימר שי. אני כמוך לא יודע את כל הפרטים. מה שאנחנו כן יודעים זה שכרגע היה מעצר. אנחנו יודעים שהייתה ערכת מעצר, היה גם ערר לבית המשפט המחוזי. אני באופן אישי לא מכיר את האנשים, אני באופן אישי מקווה באמת במקרים האלה שיתברר שאין. אבל אם החשד יתברר כנכון, או לפחות מה שפורסם...
איזה חשד? יש פה, אני לא מבין מה החשד, פתאום דובר גם על הטרדה מינית עכשיו.
לא, בוא נעשה רגע סדר בדברים. הדבר הראשון זה נמצא תחת צו איסור פרסום. אני מתייחס למה שפורסם בכלי התקשורת. מה שפורסם בכלי התקשורת, שאותו קצין, מפקד ימר שי, מייחסים לו עבירה פלילית של הוצאת חומר מתוך משטרת ישראל שקשור לחקירות, והעברתו במקרה הזה לגורם אחר, לא מורשה, שיכול להגיע לידי שיבוש חקירה ושוחד. זה לפחות מה שמיוחס לו במה שהיה בערכת המעצר. וזה... אם זה אחרי נכון, זה נורא בעיון. מה שהטריד אותי יותר, מעבר לעניין הקשה לכשל עצמו, זה גם תגובתו של השר בן גביר. ואני אגיד למה אני מתכוון. לא לדברים הכלליים שיש לי כנגד, כי יש לי כנגד כפי שאתה יודע, אלא לתגובה שבאה ואמרה, המדיניות שלי היא לחקור את אלה ולא לחקור את אלה. ופה אני רוצה לשים זרקור על משהו שהוא חשוב, וזה לא קשור לימין או שמאל או דעות פוליטיות. שרים באשר הם, או פוליטיקאים באשר הם, לא אסור שיתעסקו בסדרי עדיפויות, או להגיד את מי לחקור ואת מי לא לחקור. זה לא קשור כרגע מי דמותו של השר. עצם זה שהשר בא ואומר את זה, מראה עד כמה העסק התמוטט לגמרי, ואומר של ההבנה מהו תפקיד מיניסטריאלי, מהו תפקיד של הפעלת הכוח. אבל זה אני לא שם על ראשו חד כלל של אותו קצין, שכרגע במעצר, אלא על ראשו של השר. ואני אומר גם לך, ואני אומר לכל מי ששומע, זה לא תפקידם של שרים במדינת ישראל להחליט את מי חוקרים ואת מי לא חוקרים. זה אסור שיקרה, זה קורה...
לא, הוא לא אמר את מי חוקרים ומי לא חוקרים, הוא אמר תיעדוף וכל מיני מדיניות. הוא אמר מדיניות.
אני אתן לך ציטוט כמעט מדויק, וזה ההבדל בין מדיניות לבין קשקוש. להגיד משפט שאומר, המדיניות שלי היא לחקור טרור של פלסטינים, ולא לחקור כאלה שמציירות בטושים, אני אומר, זה לא סיפור של מדיניות, זה קבלת החלטות במה תעשה משטרה, וזה שבירת המרקם הכי עמוק שבין הפעלת הכוח לבין מדיניות. השר הזה לא מבין מהי מדיניות, הוא רוצה להיות מפעיל כוח, וזה אסור שיקרה, לא קשר מי השר. שים אותי מחר שר, אני אומר את אותו דבר. אסור לאנשים פוליטיים להתעסק בקביעה סדרי עדיפויות בחקירות, נקודה. ואני שאלה בחנכי.
תגיד, מה דעתך על זה שעצרו, עיכבו לחקירה את נציב שב"ס? טוען בורובסקי שזה לא חוקי. האם זה חוקי? והאם נראה לך סביר שעוצרים את נציב שב"ס באמצע הרחוב עם מכונית שחוסמת לו את הדרך? כי לצורך העניין הוא כמו ראש שבק, הוא כמו היועמשית, הוא כמו המפכ"ל, הוא כמו הרמטכ"ל. האם נראה לך סביר האירוע הזה?
אינון, עוד פעם, אני אלך איתך לאירועי עבר, יותר קל אם משהו לדבר על אירועי הווה. אנשים שמאובטחים...
אנחנו לא שומעים אותך טוב. תנסה לעלות על איזה אנטנה.
אני אעלה לזה הר. אני מקווה ששומעים אותי עכשיו. אנשים, אם היה צורך חקירתי, לעשות, לבצע חקירה במקביל, שלו ושל אותו קצין משטרה שעשו, נכון לעשות חקירה במקביל. לגבי דרך המעצר, אני לא יודע איך להתייחס לעניין הזה, אני בעבר לא פעם ולא פעם, גם אנשים שהיו מופתעים, יש את האפשרות לזמנות מלחזרה לא דרך שלי.
כן, טוב, אתה נעלם לנו, אתה נמוג לנו. לא, אתה באזור עם קליטה משובשת. אתה יכול לנסות, לנסה ניסיון אחרון, לשפר את זה?
אני מנסה עכשיו, אני משפר. באמת שאני בכנסת, זה מקום שבכלל יש בו קליטה.
זה תלוי את מי שואלים.
אני מצווה שתהיה לי קליטה שאני בכנסת, לשיבור משהו, קליטה לפחות, אני מקווה שיש. עכשיו שומעים אותי, אינון.
בוא ננסה אחרון, כן.
אז שאלת אותי לגבי העניין, אמרתי, לעתים שיש צורך לעשות חקירה במקביל, אז איך לעשות את זה? האם היה נכון או לא נכון, זה חשוב, אבל זה לא הדבר החשוב באמת. אני מאוד מקווה שאין, למרות שהוא נחקר בעזרה, אני מקווה שבמקרה הזה נציב שירות בתי הסוהר לא מעורב בסופו של דבר בעבירה פלילית. אבל עצם העובדה היא שמתנהלת חקירה מן הסוג הזה, על זה צריכים לראות אמות הסיפים אם זה נכון. עוד פעם אני מזהיר את אותי ואת המאזינים אם זה נכון. ולכן אסור להקל ראש בהקשר הזה, מחלקה על חקירות שפעים, היא חשובה שתהיה, צריך לעשות תמיד ביקורת על כולנו, גם אני הייתי תחת עינה פקוחה של מחקל חקירות שוטרים שהייתי במשטרה, אסור להתבלבל ואסור לעשות חיבור בין דברים שלא צריך לחבר אותם.
אוקיי. ניצב דימוס, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
טוב, בן לא פה, הוא קרס. אנחנו פה, אתם ואני לבד, ואנחנו ננסה להתמודד, להתמודד עם זה עד סוף השעה. שלום תהילה.
שלום, היי.
חמותו של הנגד המילואים ניק א', העצור בפרשת המסמכים.
כן, עדיין עצור.
כן, מה שלומך?
מה שלומי? מנסים להקל. עוברים פה עקבת הרים רגשית לא קלה ולא ברורה. אבל מתחזקים. מתחזקים באמונה שבסוף יהיה טוב.
את אופטימית?
כן. כן.
למה?
קודם כל כי זה נולדתי ככה. וזה מסתבר שזה יותר חזק מהכל.
כן.
אבל כן, השאלה היא במקומה, למה באמת? מצד המציאות לא פשוט לשמור על אופטימיות.
כן, אבל יש דברים חדשים שמתפרסמים שגורמים לך לאופטימיות, לתחושה כזאת?
קודם כל, מהרגע הראשון לא התעררנו לרגע לגבי החתן שלנו, אנחנו יודעים מי הוא ומה הוא, וזה לא התערר אצלנו לרגע. ולאורך הדרך רק התחזקנו בזה, עם כל הסימנים. ואני רוצה להגיד שגם בכתב אישום בעצם אין אין פה חלוקה עם הפרקליטות, אנחנו לא חולקים הפרקליטות לא חולקת עלינו, אנחנו לא חולקים איתם, על היסוד הנפשי, שכל המטרה של החתן שלנו, הנגד, היא הייתה רק להעביר חומר לעיניו של ראש הממשלה. אז אנחנו יודעים שהאמת הזאת תצא לאור. זה כל מה שעניין אותו. לא עניין אותו, לא פרסומים, ואפילו לא עניין אותו שראש הממשלה ידע שזה בא ממנו. אפילו זה לא מה שעניין אותו. ולא עניין אותו עיתונות, ולא פרסומים בארץ ובחול, ולכן גם הוא לא סיכן שום מקור. כי כשראש הממשלה נחשף לחומר, זה לא מסכן מקורות. מה קרה עם זה בדרך? מה קרה עם זה ב... זה יתברר.
כן, עכשיו, מה הדברים שמתפרסמים שעכשיו את מבינה, שמבינה יותר את הדברים?
אני, כמו כולם, ניזונה בעיקר מהתקשורת.
כן.
ואנחנו, רק מתחזק לנו הידיעה ש, ש, שחתן שלנו הוא בן אדם מאוד, אני יכולה להבין שיגידו עליו שהוא תמים, אבל הוא לא תמים, הוא מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד אחראי, ומאוד בן אדם של לחשוב בצורה מערכתית, ולחשוב בצורה מאוד מאוד של אחריות, ולקחת את האחריות הזאת, ולא לחשוב שמישהו אחר ייקח אותה. ואנחנו, אנחנו מבינים ש... שאולי גם הוא הוטעה.
טוב, בואי נדבר, אנחנו כאילו, אני מנסה להגיע איתך לאיזשהו אירוע, שאני רואה ש...
כן, אני
כן, אבישי גרינצייג מצייץ, שבואי נראה את זה רגע, פלשטיין לא העביר את אלי פלשטיין נעלה לשיחת ועידה את נגד המודיעין יחד עם האורך מהתוכנית של דנה וייס בחדשות 12, והציג את האורך בפני נגד המודיעין כדלת מהמוסד. את ידעת את הדבר הזה?
לא. לא, אבל זה היה לנו ברור ש... שהחתן שלנו לא יפ... היה לנו ברור שהוא לא ידבר עם בן אדם בעולם שהוא לא משוכנע שיש לו סיווג גבוה. זאת אומרת, את זה לא היה לנו ספק על זה, כי אנחנו מכירים אותו. וידענו שהוא בן אדם ש...
הוא כותב ככה, הוא כותב ככה, גרינצייג, למה באמת פלשטיין הציג בפני נגד המודיעין את האורך של דנה וייס כאילו הוא דלת מהמוסד, למה רימה אותו? כי הוא ידע שהנגד לא יסכים בחיים לדבר עם התקשורת ולהדליף ולסכן מקורות בלי אישור. פלשטיין היה חייב ליצור לו מצג שווא כאילו מה שהוא עושה נעשה על פי אישור מגבוה בידיעת ראש הממשלה, ושאפילו המוסד מעורב ומבין את החשיבות של המשך ההדלפות. לכן, לכל אורך הדרך הוא מבלבל לו את המוח על כך שהדברים עוברים לראש הממשלה, שהדברים חשובים לביטחון המדינה, וגורם לו לחשוב כאילו יש לו סיווג ביטחוני. לכן הוא ערבב גם את הזהות של סרוליק איינהורן כאילו איזה גובד במשרד ראש הממשלה. איינהורן שאל את פלשטיין אם אפשר לקבל את המסמך הגולמי מהנגד, פלשטיין ענה לו, ברדק לבקש, אני מסבך אותו אבל אני יכול לנסות. הוא הבין שהוא מסבך אותו, הוא בחר להמשיך לסבך אותו, איך הוא ניסה והצליח לפתור את הבעיה, באמצעות מצג שווא שדלת מהמוסד, ביצירת תחושת אווירה כאילו הוא ידוע ארוכה של ראש הממשלה וכאילו הוא מוסמך לעשות את הדברים. כמו כן במציאות, פלשטיין שמר את החומר אצלו, ובמשך חודשים לא העבירם לעיונו של ראש הממשלה. כך הוא סיפר בעצמו בחקירה שלו, הוא לא ניסה להציל את המדינה בהבאת מידע דרמטי לידיעת ראש הממשלה, אלא השתמש בחומר כדי להועיל תקשורתית לבוס המבסוט, תוך שהוא יודע בפירוש שהצנזורה פסלה את הפרסום שמסכן את מקורות המידע. מציגים את פלשטיין כדרייפוס וכקורבן, אני חושב שיש כלפיו אכיפה בררנית, והחמירו אותו בצורה מוגזמת, ובמיוחד בנוגע להמשך המעצר ותנאי המעצר, אבל הוא לא דרייפוס, ומסיים גרינצייג, הקורבן האמיתי של הפרשה הוא נגד המודיעין, שאני לא מכיר, הוא קורבן של מערכת אכיפת החוק, שלדעתי התאמרה בו, אבל בראש ובראשונה הוא קורבן מובהק של פלשטיין, שרימה אותו וניצל אותו במניפולציות, מתוך אינטרסים לא קשרים. תגובתך.
קודם כל אני אגיד גרינצייג, מעולם לא דיברנו איתו, ואני נדמת מהאמת והדיוק שלו. אני יכולה לספר על החתן שלנו, על הנגד א', ולהגיד שזה, אני חותמת על כל מילה, הוא לא היה עושה שום דבר שיכול לסכן מקורות, הוא לא היה עושה שום דבר שיכול להיות לא מערכתי, לא ממלכתי, הוא לא היה עושה, אם הוא היה, היה לו צל צילו של ספק, שמדובר בבן אדם שהוא לא מסווג, או מדובר בעיתונאות, הוא לא היה עושה את זה. על זה אני חותמת.
עכשיו, בואי, אני חייב לה, יש פה איזה ציוץ המשך שאני חייב להקריא לך ולמאזינים, כי הוא מציג את הנכלוליות של הפרקליטות, ואת עיוות המציאות שהיא עושה. תקשיבי. הוא כותב ככה, אשמח אם מישהו יסביר לי את השערוריה הבאה. בכתב האישום מתואר את השיחה של פלשטיין והנגד עם העורך של דנה וייס. הסעיף מציין שהנגד ציין בפירוש שמדובר בידיעה סודית שמקורה במקור מודיעיני סודי. לכאורה, ראיה חזקה מאוד, שמוכיחה את העבריינות של נגד המודיעין ומראה שהוא ידע את הפסול במעשיו. מה לא מוזכר בכתב האישום, למרות שמופיע בחומר הראיות, וכלל לא שנוי במחלוקת, שהעורך של דנה וייס הוצג על ידי פלשטיין בפני הנגד כאילו הוא דלת במוסד. לא היה לנגד מושג שהוא מדבר עם עיתונאי. הפרט שלא שנוי בכלל במחלוקת משנה את כל הסיפור והופך מעובדה מרשיעה לעובדה מזכה. איך העובדה הדרמטית הזאת הושמטה מכתב האישום? זה תיק שזכה לליווי צמוד של פרקליט המדינה בכבודו ובעצמו.
אני אוסיף למען השם. אני פשוט רוצה לבקש, מי ששומע אותי מהפרקליטות, בבקשה, תשחררו, אל תערערו על מה שהשופט אתמול אמר, שמגיע להשתחרר. אחרי כל כך, כל התקופה הזאת שהוא עבר, אחרי המעצר הברוטלי, והימים עם המניעת עורך דין, והימים של מעצר שבק, ומעצר שלא נגמר, תשחררו אותו, תנו לו לנהל את המשפט הזה בצורה מכובדת. שיוכל לנהל את המשפט, ושיוכל להוציא את האמת שלו החוצה, ויש לו מה, יש פה אמת שצריכה להדד. תנו לו, פשוט לשחררו אותו, תתאפסו על עצמכם, באמת, זה לא מאוחר מדי. אתם לא צריכים להגיש ערעור על הדבר הזה, פשוט לשחררו אותו. זה כבר, די, זה כבר מוגזם. אני חושבת
הם צריכים עד תוך שעה וחצי, או שעתיים וחצי לדעתי להודיע אם הם מערערים לעניין, נכון? עד אחת, עד 12, עד מתי?
כן. כן, וזה באמת, די עם התחסנות והטריקים והשטיקים, פשוט תשחררו אותו. הוא ינהל את המשפט הזה.
אגב, צריך להגיד, אפרופו העורך הזה של מחדשות 12, שהתחזות לעובד ציבור זאת עבירה פלילית. למה הוא לא נחקר בעניין? למה הפרקליטות לא חקרה את העורך שהתחזה לדלת מהמוסד?
אכיפה הבררנית בסיפור הזה היא צורחת לשמיים. ואני חושבת שכל בן אנוש שיש לו עיניים רואה את זה. זה לא צריך להיות מעורב בשביל להבין כמה שיש פה חוסר צדק. אני חושבת פשוט לפונה ואומרת בואו נתעשת וננהל את זה כמו שצריך. אין פה שום סיבה שהבן אדם הזה יהיה במעצר עד תום ההליכים כמו שמבקשים. זה לא הגיוני, אין פה שום היגיון, והוא בטח לא מסוכן. בטח לאור זה שגם הפרקליטות מודע שהיסוד הנפשי שלו היה אחד בלבד, להעביר את החומר לראש ממשלה. זהו. אז במה הוא מסוכן? שהוא יעביר עוד חומר לראש ממשלה? על זה לשבת על מעצר או תום ההליכים?
טוב, יש לך שעה וחצי עכשיו לקסוס ציפורניים.
להגיד תהילים.
יותר פרודוקטיבי לדעתי.
כן.
למרות שגם ציפורניים צריך לסדר מדי פעם.
אני מזכירה לעצמי את זה, כי בכמעט 6 שבועות האחרונים אני פשוט שום דבר אחר לא עושה חוץ מלהיות על זה.
איך עוברים עליכם הימים?
וואי, לא פשוט בכלל. באמת, זה לא פשוט.
אני חייב לציין שלא כל אחד, החמות שלו עובדת ככה בשבילו, כן? כאילו, זה מרשים.
אבל לא כל חמות זכתה בכזה חתן. ואנחנו אמרנו את זה תמיד גם בלי קשר לפרשה הזאת. תמיד היינו מברכים את מזלנו. תמיד הבנו שיש לנו מפעל הפיס. באמת, אתם לא מבינים איזה בן אדם הוא. הלוואי שהיה אפשר לחשוף את השם שלו ואת הפנים שלו, וזה לא אנחנו רוצים שזה יהיה חסוי, אלא כי הוא מסווג מהצבא, לצערנו. כי אני חושבת שאם הציבור היה יודע במי מדובר, אז כמה שיש עד היום התגייסות ורוח ציבורית שתומכת, אני חושבת שזה היה פי אלף יותר. הוא באמת בן אדם מיוחד, הוא בן אדם שכל כולו חסד ונתינה.
הוא גדל בבית חרדי, נכון?
גדל בבית, כן, תפר כזה חרדי דתי לאומי.
כיפה שחורה.
חזקו בהמשך, כן.
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 אוקיי.
חוש שכל החיים שלו מתנדב ונותן, תמיד ההתנדבויות הכי קשות היו נותנים לו, אבל עדיין גם סופר מבריק וחכם ואיש הייטק.
הבנתי שהוא גמר את השס.
גם סיים שף, כן, עשינו לו סיום אצלנו בבית לפני שנה וחצי. מדהים, מרגש, מרגש. וגם היום כשהוא עצור, הבת שלי שואלת אותו, מה אתה עושה? איך אתה, אתה הרי כל כך איש של עשייה, הוא לא יכול לשבת רגע. מה, איך אתה מעביר את הזמן? אז אמר לה, סיימתי כבר שתי מסכתות. אני אמרתי לי, אם אני עוזר לחבר תא שלי.
אבל תראי, אי אפשר להתעלם מזה שבסוף הוא לקח חומר מסווג והוציא אותו החוצה בניגוד לנהלים, לא?
כן. בסדר, אז לכן אני אומרת, אני באמת לא נכנסת אפילו לדבר הזה. אני אומרת, רק חשוב לי שהכוונה שלו תהיה ברורה, שכולם ידעו את הכוונה, שהכוונה, היסוד הנפשי שלו היה להעביר חומר לראש ממשלה, מתוך תחושת אחריות, אחרי כל מה שהוא חווה, במילואים הבלתי פוסקים שלו מהשביל לאוקטובר, החומר שהוא נחשף אליו, העניין החטופים שהיה בדמו ובנפשו, על באמת. והסיפור הנגדת שכל הזמן עמד לנגד עיניו, הנגדת וו, מ-8200, שאם היא הייתה מזהירה, הוא היה מדבר על זה המון, זה כל מה שעמד לנגד עיניו. חשוב לי שהציבור יבין את זה. אז הוא עשה טעות, סבבה, אנחנו זורמים עם זה. תנו לו לנהל משפט. יש דרך שאזרח במדינה יכול לנהל את המשפט שלו. הוא לא צריך לעשות את זה עם מעצר אותו מהליכים. תחזרו לפרופורציות.
טוב, הבת שלך בסדר? אשתו?
וואי, היא מתגלה כסלע איתן חזקה, אימא לביאה, אישה מדהימה, ואנחנו בעיקר, אני חושבת שאחרי שהיא דיברה איתו וראתה שהוא בסדר, אז אנחנו חזרנו לנשום קצת.
זה בעצם מרדף פוליטי לדעתך? הוא נקלע פה לאירוע פוליטי?
זה חייב להיות, כי זה לא, אין פה פרופורציות. המעשה שהוא עשה, שנסכים עליו שהוא לא בדרך המלך, הכל טוב ויפה, לא אמור להגיע להליך פלילי ברמה הזאת. המון אנשים שהם, כמו שראית גם במכתב הנגדים, החברים שלו מהיחידה, 26 נגדים וקצינים, הוציאו מכתב ואמרו, אנחנו מכירים את החומר, ואנחנו מכירים את האיש, אין פה מסוכנות, החומר הזה לא סיכן מקורות, הם ממש הוציאו את המכתב הזה, ואני חושבת שזה לא פרופורציונלי, אז צריך להיות לזה הסבר אחר. ומה ההסבר? כל אחד יכול להבין לבד. זה מדבר בעד עצמו.
כן, אוקיי. תהילה, חמותו של הנגד א', המילואים ניקה עצור בפרשת המסמכים. תודה רבה שדיברת איתנו, שנשמע בשורות טובות.
תודה רבה.
שוכח, תודה. מה קורה? אתם איתנו עדיין, הכל בסדר? מחזיקים מעמד לא להיכנס בעצים? תכף השעה הזאת תיגמר, אבל, לא לפני שנשמע שיר סיום, בחרתי לכם את ישי ריבו, מלוך, בביצוע במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, ביצוע מטורף, מתוך התפילה, את הלחן כתב קרליבך כמובן, ישי ריבו, יציק, תן לנו בראש.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תבל ארצך, ים המים, ים המים, ים המים.
שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. לאחרים על השידור באולפן איציק אהרון ואריק בן דוד, לאורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אחיעד לוק ולוק ואסף חרמוני. חבר'ה, אתם מבינים מה אני מדבר? אתם מבינים מה אני מדבר או לא מבינים מה אני מדבר? תן לי את זה איציק, תן. זהו, זה העניין.